השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. הכומר פוגש פעם את הגבאי של בית הכנסת. אומר לו, אתם היהודים שגים את האנשים. יש לכם כל כך הרבה מצוות, גזרות, תקנות. מי צריך את זה? בשביל מה צריך כל כך הרבה מצוות? הנה אנחנו הנוצרים. מאמינים בלב, דתיים בלב, אין לנו מצוות, אין לנו גזרות, אין לנו תקנות, הכל בסדר. הגבאי אומר לו, אל תצחק אדוני, תשמע. תבוא איתי בשבת לבית הכנסת. אני מסביר לך כל מצווה שאנחנו מקיימים את המשמעות שלה. אתה תראה כמה חוכמה, כמה מוסר, כמה תבונה יש בכל מצווה יהודית. 8 בבוקר בשבת, הכומר בכניסה לבית הכנסת מסתכל. נכנסים יהודים ללובי של בית הכנסת, נוטלים ידיים, דבר ראשון. מה המשמעות של נטילת הידיים? הגבאי מסביר לו, אנחנו הולכים לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, רוצים לתאר את הגוף שיהיה נקי, שיהיה קדוש, לדבר עם השם. בסדר, נכנס לבית הכנסת, יהודים מתעטפים בתלית. מה המשמעות של העיטוף בבגד הזה בתלית? אז הגבאי בסבלנות מסביר לו, אנחנו עוטפים את כל הגוף בתלית, לסמל קבלת עול, שאנחנו מקבלים עלינו את כל המצוות של השם. בסדר. התפילה הייתה ארוכה, הכומר כבר נהיה עייף, תפילת שבת עם כל השירים, הפזמונים, העניינים. הוא חושב הולכים הבית אחרי התפילה. לא, איפה? מוציאים את הספר תורה? עכשיו מתחילים לקרוא בתורה. מה המשמעות של קריאת התורה? הוא שואל. אז הגבאי מסביר לו בסבלנות, אנחנו שומעים את דברי השם, נזכרים במצוות, נזכרים מה צריכים לעשות. בסדר, קיבל. הסתיימה קריאת התורה. הרב של בית הכנסת ניגש מהמקום שלו, עולה על הבמה, לשאת את הדרשה של שבת. והוא מוציא מהכיס שעון יד מזהב, מניח מולו על הסטנדר. שואל הכומר, מה משמעות הנחת השעון, הוצאת השעון, מה המשמעות שלה? זה אין לזה שום משמעות, זה חסר משמעות לחלוטין. השבוע בעצם מתחילה התורה. בעצם השבוע פרשת בראשית. איך אמר רש"י בתחילת פרשת בראשית? אמר רבי יצחק, אבא שלו, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם. בעצם התורה הייתה צריכה להתחיל השבוע. כל מה שלמדנו עד עכשיו 14 פרשיות, אם אפשר לומר, הכל דברי אלוקים חיים, אבל אם אפשר לומר, הקדמה, חימום מנועים, לקראת הדבר האמיתי. כל הסיפורים זה כמו הסיפור בתחילת שיעור. כמו המילתא דבדיחותא, זה הכל בשביל לחמם מנועים להיכנס לקראת הדבר האמיתי, מתחילים השבוע לקבל את המצוות של השם. וכשמתחילים לקרוא מצוות, מה השאלה הראשונה שעולה אצל יהודי? והתורה מציגה את השאלה הזאת, לא אנחנו. כשאנחנו עולה לנו השאלה הזאת, אנחנו מסיחים את הדעת ולא רוצים לחשוב על זה, אוי ואי שלא לנו הרהורי כפירה חס ושלום, שלא נשאל שאלות שאי אפשר לענות עליהן. אבל התורה מציגה את השאלה. היא רק מתחילה לתת את מצוות קורבן פסח, המצווה הראשונה שיהודים הצטוו עליה כעם. מה התורה אומרת מיד? והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? בחיית אבא, בשביל מה צריך את זה? את הפסח הזה, עם הניקיונות, והזהירות בחמץ, ואכילת מצה, וכל הסדר פסח הארוך, ושבעה ימים לא לאכול חמץ, ולא ללכת לעבודה. והיה כי יאמרו עליכם בניכם, הבנים יקומו וישאלו, אבא, מה העבודה הזאת לכם? בחיית, בשביל מה צריך את זה? אי אפשר לחיות חיים יותר קלים בלי כל המצוות? אי אפשר לקום בבוקר, לשתות כוס קפה, לקרוא עיתון וללכת לעבודה? למה צריך ליטול ידיים? וללכת לבית כנסת, וללבוש תלית, ולהניח תפילין, ולשבת שעה, להפסיד שעת עבודה, לקום בגללה יותר מוקדם? כל המצוות שאנחנו מקיימים, מה העבודה הזאת לכם? בשביל מה? בואו נקרא, זאת לא שאלה שלי, השאלה שהתורה שואלת מיד עם המצווה הראשונה. מיד עם פרשת החודש הזה לכם, הקדוש ברוך הוא לא מפחד להסביר לנו מה הוא רוצה עם המצוות, ולזה אנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור שלנו. בשביל מה אנחנו מקיימים מצוות? מי צריך את זה? אנשים שואלים אותנו, תגיד לי, מה נותן לך המצוות? לא חבל על הזמן שאתה מבזבז? בזמן הזה יכולת לעבוד עוד שעה, להרוויח עוד כמה לירות, לתת לילדים שלך דירה יותר גדולה. אז מה העניין של המצוות? זה השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל, לא אני שואל אותה, מיד עם תחילת התורה בעצם, עם תחילת החלק המעשי. שמות י' ב' חווה, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואומר הירושלמי, אם מישהו לא הבין מה הכוונה, מה העבודה הזאת לכם, תראו איזה מילה חזקה ירושלמי אומר, אם אני הייתי אומר, היו מפטרים אותי. ת, תראו התלמוד ירושלמי איך הוא מתרגם את השאלה של התורה, מה העבודה הזאת לכם. אבא בעצם הוא אומר, זה הבנים שואלים, אבא, מה העבודה הזאת שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? הבנים לא מבינים מה אבא רוצה מהחיים שלהם. קומו לתפילה, קומו מוקדם. מספרים, היה פעם יהודי, יקה, שהיה קם כל בוקר, 5:30, תפילת ותיקין. הבן שלו כבר נהיה חסיד. הוא לא קם ב5:30, הוא קם ב7. אז הולך למקווה. מגיע לבית כנסת ב8, מתחיל ללמוד חסידות, ב10 לובש את התפילין, ב12 יוצא מבית הכנסת. יום אחד, אבא מתקשר, אומר, בוא תבוא, ערב חג, תבקר. הוא בא לאבא, עכשיו לא נעים, כשהוא יצא לאבא, הוא קם כרגיל עם אבא ב5:15. לא הלך למקווה, רץ איתו לכבד אותו, 5:30, מתפלל ותיקין. ב6:10 הוא יוצא מבית כנסת. עכשיו, הוא לא יודע מה הוא עושה כל היום, הוא רגיל ב12 להתחיל את היום, הוא לא מבין מה הוא עושה עכשיו מ6. הוא אומר, עכשיו אני מבין מה כתוב. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה הקשר בין כיבוד הורים לאריכות ימים? כשמכבדים את אבא, היום נהיה ארוך. מרוויחים עוד כמה שעות ביום. כן. אז באים... כן. אז באים הילדים ושואלים, והיה כי אמרו עליכם בניכם, אבא, למה אתה מטריח אותי? תן לי שון, מה אתה רוצה מהחיים שלי? וצריך לדעת מה לענות לבנים. והדבר המדהים, רק השנה תפסתי את זה. ראיתי את זה באיזשהו ספר של מישהו, האמת צריך להודות. איך הלשון של התורה? תראו איזה מדהים. והיה כי אמרו עליכם בניכם, לשון רבים. אצל הבן החכם מה כתוב? והיה כי היא שלחה בנך. יש ילד אחד חכם. אבל בבן הרשע אומרת התורה, כולם כאלה. בניכם, השאלה הזאת של מה העבודה הזאת לכם? כל הילדים שואלים. השאלה אם האבא מוכן להתעמת ולענות, או לתת לו מכה על הראש ולהגיד, אל תשאל כפירה, אמרו לך תעשה. לא. התורה רוצה שנענה לו, ועל זה אנחנו רוצים היום לדבר בשיעור. מה התשובה על השאלה? מה העבודה הזאת לכם? בשביל מה צריכים לקיים מצוות? מי צריך את זה? איך אנחנו מסבירים את התורה לילדים שלנו? טוב, אז כולם מכירים את התשובה של ההגדה של פסח, אבל כמובן שהתשובה הזאת לא ברורה. מה עונים לו בהגדה של פסח לבן הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם? אף אתה הכה את שינה ואמור לו, אילו היית שם, לא היית ניגל. שתוק, מה אתה מדבר? שתוק, אם היית שם, לא היית נשאר שם. תגיד לי, זו תשובה? ילד בדור שלנו השתכנע משתוק, בדור שלנו הכל חייב לבוא בהסברה, הכל חייב לבוא בהבנה. איך מישהו פעם אמר, בדור הקודם, איך הטלפון היה מצלצל? אתם זוכרים את הטלפון חוגה? היא במין דרר כזה מעצבן. היום הכל במנגינות, כל אחד בוחר לו את המנגינה שאהובה עליו. היום הכל חייב לבוא בנועם, בטוב לב, להיכנס לילד לבטן, להיכנס לו ללב. אז מה אתה עונה לו? אף אתה הכה את שינה ואמור לו, אילו היית שם, לא היית ניגל. מה התשובה של ההגדה? של באמת התשובה של התורה, למה העבודה הזאת לכם? מי צריך את קיום המצוות? בשביל מה אנחנו עושים את זה? שמה אנחנו מקדישים כל כך הרבה זמן ביום לתורה הזה, כמו שאומר התלמוד הירושלמי? אני רוצה לדבר במיוחד על שתי מצוות. שתי המצוות הראשונות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. יש במחילתא ורש"י מביא את זה חידוש עצום. אנחנו רגילים לומר, יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא ראה אותם סובלים, ראה את הדם נשפך, ריחם עליהם והוציא אותם ממצרים, זה לא ככה. אומר המחילתא ורש"י מביא את זה, הם היו צריכים לשלם. הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותם בחינם במצרים. לא יוצאים ככה ממצרים בגלל הטוב לב, בגלל החסד העליון. הם היו צריכים לשלם, במה הם היו צריכים לשלם? בשתי תרומות דם. בשני דמים הם היו צריכים לשלם. ואומר לך, בדמי חיי, למה פעמיים? דמייך לשון רבים. הם היו צריכים לתת שני דמים בשביל לזכות לצאת ממצרים. דם פסח, היו צריכים להקריב את קורבן פסח, והיו צריכים דם מילה. כל עם ישראל בליל יציאת מצרים, תחשבו על זה, מלו את עצמם. זה לא כמו שאנחנו נהנים בליל הסדר. רגע לפני היציאה לדרך הארוכה הזאת אל המדבר, היו צריכים לשכב כל הגברים והילדים מגיל 8 ימים, מיליוני אנשים, ומשה רבינו מל את כולם במהירות, לא יודע איך הוא עשה את זה, מל את כל עם ישראל, ואחר כך, אחרי הניתוח הזה, הם יוצאים לדרך הארוכה. אז לפני שיוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא דורש מהם שני דמים, דורש מהם שתי מצוות. ואנחנו שואלים, מה העניין? למה הוא דורש מהם את המצוות האלה כתנאי ליציאת מצרים? בואו נקרא את המחילתא, שאומר חידוש שלא כתוב במפורש בתורה. היה רבי מתיה בן שמות י"ב, דבר אל כל הדת ישראל אמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית, זאת מצוות קורבן פסח שכתובה בתורה. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה ושחטו את הכל קהל הדת ישראל, נראה עוד מעט את הפרטים של המצווה הזאת. אומר המחילתא, לא רק דם פסח, אלא שני דמים. הקדוש ברוך הוא דרש מהם שתי תרומות דם, שני דמים, דם פסח ועוד דם מילה. היה רבי מתיה בן חרש אומר, זה מחילת. הרי אומר הנביא יחזקאל, ואעבור עלך ואראך, והנה איתך את דודים. הגיע שבועה שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר שם ואת ערום ועריה. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותם ממצרים, אבל הם היו ערומים. לא הייתה להם שום מצווה. כי הם, איך אומר הנביא יחזקאל שם? גוי מקרב גוי. הם לא היו יהודים בין גויים, הם היו גויים בין גויים. לנו קשה לחשוב על זה, כשאנחנו מתארים את הדור ההוא, אנחנו חושבים, היהודים שקיבלו את התורה, שיצאו ממצרים, בטח היו כולם עם פאות ארוכות, עם זקנים ארוכים ושטריימלך. לא. עלו עובדי עבודה זרה ועלו עובדי עבודה זרה. הם היו נראים בדיוק כמו המצרים. יצאו ממצרים אחרי 200 שנה של עבודה לטלה, עבודה למזלות, עבודה לכבשים. הם היו נראים בדיוק כמוהם, עלו שופכי דמים, עלו שופכי דמים. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני אוציא אותם? איך אפשר לבנות מדינה עם האנשים האלה? את ערום ועריה. אז הוא דורש מהם שתי מצוות כתנאי ליציאת מצרים. נתן להם שתי מצוות דם פסח ודם מילה, שמלו עצמם באותו הלילה שיצאו ממצרים, זה רשי, שנאמר, והראה אותך מתבוססת בדמייך, בשני דמים.
הם לא מעלו את עצמם בישראל למצרים.
לא, הם לא מעלו את עצמם כל השנים במצרים, הם היו חלק מהאומה המצרית כבר, ורק בליל יציאת מצרים, משה רבינו מעל את כולם לפני היציאה משם. מה זה? אתה רואה, נטמעו במצרים והפסיקו למול את עצמם. מאיפה מתיא בן חרש לומד את החידוש הזה כמו שאתה מתפלא? אגב, זה גם לא כתוב במפורש בתורה. המצווה וכל בן אחר לא יאכל בו, שצריך למול את עצמך כהכנה לפסח, כתובה בתורה אחרי יציאת מצרים, לא לפני יציאת מצרים. אז מאיפה הוא לוקח כזה חידוש גדול שלפני יציאת מצרים כולם מלו את עצמם באותו הלילה? אז הוא מסתמך על הפסוק בספר יחזקאל. יחזקאל מביא שם משל מאוד מעניין, מאוד מרגש, מאוד נכנס ללב. איזה אמא אחת ילדה את הבת שלה, אבל לא יודע אם הייתה עולה בדיכאון אחרי לידה, אולי עלה לכסף, אני לא יודע מה. זרקה את הילדה בשדה. זרקה תינוקת, תינוקת שעכשיו יצאה מהבטן, זרקה אותה בשדה, אפילו לא רחצה אותה מדם המילה. ככה עם חבל הטבור היא זורקת אותה, מחוברת, זורקת אותה, זרוקה בשדה. התינוקת הזאת צומחת בשדה, היא גדלה, נהיית בחורה, יפה. כן, אנחנו מכירים את הלשון שם של הנביא יחזקאל. אבל היא עדיין מלוכלכת מידם, לא ניקו אותה מדם על שיליה, מדם על הידה, ככה היא שוכבת אסופית בשדה. עובר שם אדם, רואה אותה, חושב מה לעשות איתה. רואה בחורה עם השיער מלוכלך, עם בקינים, ששנים שוכבת בשדה. מצד שני, ואעבור עלך ואראך מתבוססת בדמייך. הוא רואה את הדם שלה שעוד נמצא עליה והוא מרחם עליה. אז הוא אוסף אותה הביתה ורוחץ אותה, ואז הוא פתאום רואה כמה היא יפה והיא מתחתן איתה. זה הנביא יחזקאל ט"ז. אומר מתיא בן חרש, זה לא סתם סיפור. זה משל על יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא הגיע למצרים. עם ישראל היה כמו נערה עזובה. 200 שנה הם היו בתוך המצרים, נראים כמוהם, נשמעים כמוהם, מדברים כמוהם. פעם הזכרנו, למה המילה אנוכי? המילה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אנוכי. אנוכי זה לא מילה בעברית. זה מילה במצרית, כמו אנך, כמו בערבית, אנך. בעברית אומרים אני. למה הקדוש ברוך הוא אמר להם אנוכי? יש מדרש שאומר שהם לא הבינו, לא מתאים עם המדרש שלא שינו את לשונם, נעזוב את המדרש ההוא, אבל המדרש הזה אומר שדיבר איתם לשון מצרי כי זה מה שהבינו. הם היו פשוט נראים כמוהם. אז הקדוש ברוך הוא עובר במצרים, רואה את הנערה הזאת עזובה בשדה, והוא לא יודע מה לעשות איתה, מה אפשר לעשות עם העם הזה, ואת ערום ועריה. אבל ואראך מתבוססת בדמייך. הוא רואה אותה מתבוססים בדמייך לשון רבים, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. רואה אותה מתבוססים בשני דמים, ובגלל השני דמים האלה הוא מרחם עליהם ומוציא אותם ממצרים. אומר רבי מתיא בן חרש, מה הם שני הדמים? דם פסח ודם מילה. מצד אחד הם שחטו את קורבן הפסח ומרחו אותו על המשקופים. מצד שני הם מלו את עצמם, שני הדמים התערבבו זה בזה, וזה גרם לקדוש ברוך הוא לרחם עליהם ולהוציא אותם ממצרים. ואנחנו באים ושואלים למה? למה צריך מצוות בשביל לצאת ממצרים? הקדוש ברוך הוא לא הגיע להם אחרי כל כך הרבה שנים שם לצאת. צריך את המצוות, צריך שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. מה המשמעות של שתי המצוות האלה? אגב, הרבי מדקדק אומר שצריך לשים לב דבר גדול. אלו המצוות הראשונות שעם ישראל קיים, כעם. דם פסח זה המצווה הראשונה, דם מילה זה המצווה השנייה. מה המשמעות של שתי המצוות האלה שמלמד אותנו על כלל המצוות? ובעצם מעניקה את התשובה, מה העבודה הזאת לכם? בשביל מה אנחנו צריכים את כל קיום המצוות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם העניין הזה? אוקיי, נתחיל מהתחלה את העניין. שבועיים לפני פסח, ראש חודש ניסן. החודש הזה לכם, וידבר השם אל משה למור, משה ולאהרון למור. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה ואהרון, ואומר להם, חבר'ה, זהו זה. פרו עומד להישבר. נכון, זה נראה לכם מוזר. אתם פה 200 שנה במצרים. מי יוצא ממדינה 200 שנה אחרי שהוא נכנס אליה? מעבידים אתכם, שוחטים אתכם, רוחצים בדם שלכם. זה נראה הכי גרוע שיכול להיות. אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שפרעה עומד להישבר. עוד שבועיים זה ייגמר, אני מוציא אתכם מפה. אבל לפני זה, אני מבקש ממכם מצווה מאוד מעניינת, מצוות קורבן פסח. מצוות קורבן פסח זאת מצווה מרתקת, בעיקר המצווה ההיא, כמו שהוא ציווה אותם, כי חלק גדול מהפרטים האלה כבר לא חזרו על עצמם. אחר כך לא היו חייבים לעשות אותם. אבל אצלו באותה שנה, היו המון המון דינים מיוחדים לאותה שנה. הדבר הראשון, הם היו צריכים לקחת כבש בעשירי לחודש. בעשירי לחודש ניסן, 4 ימים לפני יציאת מצרים, צריכים לקחת כבש, להביא אותו הביתה. זה הדבר הראשון המוזר. להביא את הכבש הביתה. היו עם הכבש בבית 4 ימים. מצווה מאוד מוזרה, זה לא חזר על עצמו בקורבן פסח של כל שנה. קורבן פסח שהיה בירושלים כבר לא היה כך. ערב פסח, הלכו לדיר, הביאו כבשים, שחטו אותם, הקריבו קורבן פסח. אז הייתה דרישה מיוחדת שננסה להבין אותה. לקחת את הכבש 4 ימים קודם, לחיות איתו בבית. אתם מכירים, כולם מכירים את הביטוי, שיש את התקציב, כל שנה שמכינים את התקציב, יש ביטוי שאומר, מכניסים פנימה את העיזים. מכירים את הביטוי, את המקור שלו? מה זה מכניסים את העיזים?
האוצר מכניס אותם.
מאיפה המקור של הביטוי הזה שיהיה מה להוציא? זה סיפור יהודי. היה פעם בעיירה היהודית, היה יהודי שבא לרבא שלו. אמר, רבא, יש לי 10 ילדים עם בקתה קטנה. אין, לא יכול לחיות, אין מקום לזוז. הילדים עולים אחד על השני, צועקים אחד, אני לא יכול לחיות ככה. אומר לו, הרבא, תשמע לי עצה טובה. אתה הלך לדיר, תקנה עז, תכניס אותה אליך הביתה. אומר, לאן? לחצר? לא, לתוך הבית אתה מכניס את העז. נו, 10 ילדים קטנים עם עז בתוך הבית. מובן מה ששם הלך, לא היה אפשר לחיות, לא היה אפשר לזוז. אחרי שבועיים הרבא קורא לו, אומר לו, עכשיו תוציא את העז מהבית. הוא מוציא את העז והוא אומר, וואו, כמה מקום נהיה פה פתאום. אז זה נקרא להכניס את העז ולהוציא אותו כדי לראות כמה מקום יש. אז אומר להם, הקדוש ברוך הוא להבדיל, תכניסו את הכבש הביתה. 4 ימים היו צריכים לחיות עם הכבש בתוך הבית. אחרי 4 ימים, לוקחים אותו, שוחטים אותו, וכאן היה חידושים מאוד מאוד מעניינים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לקחת את הדם, לצבוע אותו באגודת אזוב, למרוח אותו, לצבוע אותו על המשקופים מבחוץ. לא מספיק זה, עוד ציווי מאוד מעניין שייחודי לקורבן פסח, אחרי זה צריכים לאכול את הבשר. אבל כאן היו שני ציוויים שהם ייחודיים לקורבן הזה, מאוד מאוד מעניינים. א', היה אסור לבשל אותו במים, את הבשר. רק לצלוט אותו על גבי האש. רק שפוד. אסור בשום אופן, איסור דאורייתא, הוא בשר נע מבושל במים, לא תעשו, אסור לבשל אותו במים. רק לאכול את הבשר צלי. זה בקורבן פסח, זה נשאר. ועוד פרט מאוד מאוד מעניין, היו צריכים לשים את הכבש על השפוד כשהוא שלם. על ראשו ועל קראה ועל קרבו. היה אסור לחתוך אותו לחתיכות, לשים אותו על שפוד, חתיכות קטנות על הבשר? לא. היו חייבים לשים את כל הכבש, כמובן, אחרי השחיטה, את כל הכבש כשהוא שלם, על השפוד. כל ההלכות האלה מיוחדות בקורבן פסח, כשההלכות הראשונות היו רק בפסח הראשון. לקחת אותו 4 ימים, מראש, לצבוע את הדם על המשקופים, היה רק בקורבן פסח הראשון. בואו נקרא משנה פסחים ט"ה, מה בין פסח מצרים לפסח דורות? מה ההבדלים בין פסח מצרים, עליו אנחנו נקרא בתורה השבוע, פרשת החודש, פרק י"ב, כל מי שהבת שלו עושה בגרות, שלא יזכיר לה את שמות י"ב. בגרות בתנ"ך זה פרק ארוך עם מצוות, עם הרבה פרטים, עם רש"י, עם ארוכים, מי שזוכר. מה בין פסח מצרים לפסח דורות? פסח מצרים מקחו מבעשור. את פסח מצרים היו צריכים לקחת הביתה 4 ימים קודם, לחיות עם העז בבית. וטעון הזהה באגודת אזוב ועל המשקוף, היו צריכים לקחת ממנו, עם אגודת אזוב, להוציא מהדם שלו, לצבוע על המשקופים מבחוץ. ונאכל בחיפזון בלילה אחד, ואילו פסח דורות נוהג כל 7. פסח שלהם היה רק יום אחד, ואילו הפסח שלנו הוא 7 ימים. ועוד ציווי מאוד מאוד מעניין, אל תאכלו ממנו נע, אסור לאכול אותו חצי מבושל ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש על ראשו ועל קרב. את פסח מצרים היו חייבים לשרוף, לצלוט על האש, ולשים אותו על האש כשהוא שלם. כמובן, זה מאוד מאוד תמוע. מה המצווה הזאת רוצה? למה מבושל? למה שלם? למה למרוח את הדם על המשקופים? למה לקחת אותו 4 ימים קודם? מה העניין של המצווה הזאת? זאת המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל כעם. זאת לא סתם מצווה. מוסיף רבי מתיה בן חרש, אומר זה לא מספיק. לא תחשוב שהמצווה המשונה הזאת, אם מספיק, הייתה עוד מצווה. כל עם ישראל צריך למול את עצמו לפני יציאת מצרים. וכאן יש מדרש מאוד יפה שמספר איך עשו את זה. כמו שאתה שאלת בצדק, אנשים שלא מלו את עצמם 200 שנה, פתאום יבואו וימולו את עצמם. הם עוד לא מכירים את משה, הם עוד לא עם. 210, אתה צודק.
אתה מעגל.
אתה צודק.
השאלה שלי אחרת.
כן, למה?
אברהם אבינו, בנו של יעקב, הנכדים, כולם מלים את עצמם.
אבל אז הייתה, כנראה שאחרי שמתו השבטים, אז הנכדים כבר לא הקפידו על המצווה הזאת. על כל פנים...
ויקום מלך חדש שלא הכיר את יוסף, כמה זמן הפרק הזה?
זה בערך 100 שנים, עד שהשבטים... תוריד מ-210 שנים, תוריד 86 שנים. תוריד 86 שנים, שזה שנות השיעבוד. השנים האחרות, יותר מ-86 שנים, זה מאות השבטים. נכון. אתה רואה שמשה עצמו כן היה נימול. לא כתוב שמשה היה צריך למול את עצמו.
אתה רואה?
כן, טוב, זה היה עוד לפני שהוא הלך למצרים.
לא, לא, משה היה בנולד.
טוב, וגם אהרון וגם... יכול להיות, יש הסברים יותר עמוקים שהיה... רגע, עוד רגע נגיד את זה. רגע, בואו נתקדם רגע. מספר המדרש סיפור מאוד יפה. מה גורם לעם שלם למול את עצמו? ועוד יותר מזה, לפני שיוצאים לדרך, כמו שאתה אומר, המפרשים מקשים, איך זה מותר? לפני שיוצאים לדרך אסור לאדם למול את עצמו. זה היה השיקול של משה. קראנו לפני שבועיים שמשה לא מל את אליעזר, הנחש בא, כולם שואלים לה איך משה חוטא בדבר כזה, מפספס את המצווה הראשונה, מה עונים? הוא ידע שהוא יוצא לדרך בגלל ציווי השם, אמר אני לא יכול לסכן את התינוק. שלושה ימים זה מאוד מסוכן, למדנו את זה אצל אנשי שכם, והיא ביום השלישי, ביותם כואבים. אז למה, מה פתאום אנשים לילה לפני, רגע לפני יציאה לדרך, הולכים ומלאים את עצמם? אז המדרש מספר סיפור נפלא. אומר, זה היה הריח של המנגל. עם ריח של מנגל, ריח של צלי, אף אחד לא יכול לעמוד. מה שהיה, משה רבינו, ככה המדרש אומר, בשמות רבי יוטט, משה רבינו עשה את הפסח שלו. הוא ואהרון שמו במרכז המחנה, במרכז ארץ גושן, במרכז הגטו, שמו כזה שפוט גדול, ושמו עליו את הכבש, והתחיל להתפשט ריח. שלח הקדוש ברוך הוא את הרוחות של גן עדן, שהריח התפשט בכל מצרים. אנשים התחילו להריח את הריח הזה של המנגל. אמרו, רגע משה, איך מקבלים את זה? הוא אמר, מצטער, כל בן אחר לא יאכל בו. את זה לא אוכלים בלי מילה. אז כשהריח הזה היה להם באף, הוא הלך ומעל את עצמם, וזה היה הכל בשביל לקבל חתיכת סטייק. אז זה אומר המדרש, אם כן, לסיכום, יש פה מדרש יפה יפה שמסכם את הלילה הזה לפני יציאת מצרים. כל כך מרגש, כשאנחנו אומרים בברית מילה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, למה המדרש מתכוון? למה התפילה מתכוונת? הברכה מתכוונת? תראו את שמות רבי יוטט, אותו סוף מדרש שהתחלתי לספר עכשיו על הצלי, זה הסוף שלו. נתנו עצמם ומעלו. מה זה נתנו עצמם? בגלל הריח הזה של המנגל כבר לא שמו לב, אמרו רק תיתן לנו. נתנו עצמם ומעלו, ומשה מעל אותם, והתערב דם הפסח בדם המילה. הכל התערב שם יחד, המנגל של משה והמנגלים שלהם, הכל התערב עם דם ברית המילה. והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ונושקו ומברכו, שנאמר ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. למה פעמיים? חיי בדם פסח, חיי בדם מילה. אם כן, לפני שהם יוצאים ממצרים כתנאי, הם לא יוצאים בחינם ממצרים, הקדוש ברוך הוא דורש מהם שתי תרומות דם, פעם אחת תרומת דם פסח, פעם אחת תרומת דם מילה. ואנחנו שואלים, מה העניין? מה הייתה הדרישה הזאת כל כך חשובה? אנשים סובלים במצרים, תוציא אותם, מה אתה דורש מהם את המצוות האלה? אז בפשטות יש הסבר מאוד יפה ופשוט, שכדאי לדעת אותו שאומר, מה באמת היה העניין של מצוות פסח? כל המצווה המוזרה הזאת, לקחת 4 ימים, למרוח את הדם על המשקוף, לעשות אותו שלם, רק צלי ולא במים, מה הקדוש ברוך הוא נכנס לקישקס שלהם? מה העניין? אז יש הסבר מאוד יפה. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. הקדוש ברוך הוא לפני שיוצאים ממצרים, הוא רוצה להקות אותם בעצב הכי רגיש שלהם. מה היה התקווה של המצרים? התקווה של המצרים היה הכבש, התלה. הם עבדו, הם האמינו, מזל תלה, הם האמינו בכבש. אנחנו יודעים בהודו, זו דוגמה שהרמב"ם מביא אותה במורה נבוכים, בהודו עובדים את הפרה. הפרה הקדושה, אסור לשחוט את הפרה, אסור לשחוט את השור, מאמינים שיש נשמות שמתגלגלות בפרות וכו' וכו'. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, האמונה הזאת לא מתחילה אצל קאט הצ'אבה, שעליה הרמב״ם דיבר, קאט העובדי עבודה הזרה הזאת, הוא אומר זה התחיל במצרים. במצרים עבדו את הצון, עבדו את הכבש.
גם את השור.
לא יודע אם על השור, שם כתוב על הכבש, ועיקר העבודה על הכבש, הוא אומר, הייתה בחודש ניסן. למה מזל תלה? זה המזל של חודש ניסן. כי הם היו צריכים את הכבש בחודש ניסן. הם האמינו שהכבש נותן את הצמיחה. הוא נותן את הפריון, את הצמיחה של האדמה. מתי צריכים ברכה לצמיחה? חודש ניסן, חודש האביב, השמש יוצאת, האדמה מתחילה להוציא פרי. זה היה הזמן שבו הם פנו לכבש והתפללו אליו. אז זה היה מזל תלה. אם כן, כל השנה עבדו את הכבש, לא שחטו אותו, לא נגעו בו, כיבדו אותו מאוד, בוודאי לא אכלו ממנו. ועיקר הפולחן אליו היה בחודש ניסן, חודש האביב. אומר הזוהר, זה היה כל העניין. לפני שיוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא נותן להם את המכה ה-11. הוא הולך לנפץ את האלילות שלהם. לא מספיק לפגוע במצרים ולפגוע בפרו, הוא הולך לפגוע בפאוור שלהם, במקור הכוח, במקור האנרגיה, באלילות שלהם. הוא אומר לעם ישראל, אתם תהיו השלוחים שלי לנפץ את האלילות של מצרים. איך? קחו את הכבש הזה, תשחטו אותו. קחו את הפרה הקדושה. את הפרה הזאת שאסור לגעת בה, שכל העניינים מתגלגלים בתוכה, אתם תקחו אותה, תשחטו אותה, ותראה הם לא יזוזו. לא מספיק תשחטו אותה ככה ברגע האחרון בלי שאף אחד ישים לב. תחזיקו אותו בבית 4 ימים. יבואו אנשים וישאלו, תגיד לי, מה הבאתם כבש הביתה? אתם התחלתם גם לעבוד לכבשים, גם לעבוד אלילים? אתם טענו, מה פתאום? עוד 4 ימים הולכים לשחוט אותו. ואתם תראו, הם לא יוכלו לעשות לכם שום דבר. זאת תהיה המכה ה-11, אומר הזוהר, זאת המכה הייתה הכי קשה מכל המכות. דיברנו שבוע שעבר שהמכות באו להראות אני השם, את הכוח של הקדוש ברוך הוא, אז לפני זה הוא צריך להכות את אלוהי המצרים, לשלול את האלוהות האחרת. אז כל העניין עם הכבש, עם הקורבן פסח, נועד לבזות, כאילו להשמיץ, לבטל את האלילות של המצרים. לפי זה אומר הזוהר ואומרים מפרשים אחרים, רעיון כל כך יפה. אומרים לכן היה אסור לבשל אותו, אלא לצלוט אותו. למה רק לצלוט אותו? כי כשאתה צולה בשר, מה נהיה? כשאתה עושה על האש, מה נהיה? ריח. המצרים יבואו וישאלו מה הריח? מה נשרף? יגידו, אתה יודע מה נשרף? הכבש. האליל שלכם שוכב פה על המנגל ולא יכול לדבר. יותר מזה, לפני שאוכלים אותו, יותר מזה, תשימו אותו על האש כשהוא שלם. מה הסמל של השלם? הם יראו איזה כבש. הם לא יגידו לעצמם, עזוב, זה לא כבש, הם עובדים עלינו. הם שמים פה איזה אייל, איזה צבי הם שמו פה. הם יראו שזה כבש, יראו שאין לאל ידו להושיע, שהוא לא יכול לעזור להם. במילא, ככה הקדוש ברוך הוא לא רק מחזק את האמונה בו, אלא גם שולל את האלוהים המתחרים, שולל את המזל הזה, את מזל התלה. נקרא זוהר פרשת בו, מובא מספר 3. כבש לקורבן פסח, למה? מה עומד מאחורי המצווה הזאת? שוב אמרנו, המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל, זאת לא עוד מצווה. מובן שיש בה מסר מאוד כללי. אלא שיראתם של המצרים היה כבש. אמר הקדוש ברוך הוא, כן, אז האליל של המצרים הוא כבש. הם עובדים אותו כל השנה, ובייחוד בחודש ניסן, שאז הם צריכים את הברכה שלו, את המזל של התלה, את המזל של הכבש, למען חודש האביב, למען הצמיחה. אמר הקדוש ברוך הוא, בעשור לחודש קחו עירתם של המצרים, ויהיה אסור ונתפס במאסר שלכם יום אחד ושניים ושלושה. וביום הרביעי תוציאו לדין ותתאספו עליו. ביום הרביעי תוציאו אותו כדי לשחוט אותו. ובשעה שהמצרים שמעו כל עירתם שנאסר במאסר ישראל, ואין יכולים להצילו, היו בוכים. וזה קשה להם מכל המכות שהביא אליהם הקדוש ברוך הוא. בשביל אדם לאבד את האלוקים שלו, זה המשבר הכי גדול שיש. כשאתה מאבד כסף, בסדר. אתה מאבד זהב, זה בסדר, אבל לאבד את אלוקים. כשהם ראו את האליל שלהם נמצא במאסר, ואחר כך שוחטים אותו, זו הייתה מבחינתם המכה יותר קשה מכל המכות. מה? כן? הוא רצה להציל את עצמו. מספרים להבדיל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מספרים, רבי שמעון בונקס, יש כמה גרסאות שמספרים את זה. נגיד רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מספרים שפעם נשרף לו הבית. ואחר כך כולם באו לנחם אותו, להגיד לו, לא קרה שום דבר, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. רואים אותו רוקד, רוקד סביב הבית. מה אתה רוקד? חשבו נטרפה עליו דעתו. שומעים אותו שר, ברוך שלא עשה אני גוי. מה הקשר? הוא אומר, אם הייתי גוי, היה נשרף לי הבית, גם היה נשרף האלוקים שלי בפנים. גם הצלם היה נשרף, גם הפסל נשרף. אני יהודי עובד הקדוש ברוך הוא, הוא נשאר קיים. גם אם הבית הלך, האלוקים שלי נשאר קיים. אז זה הרעיון, המצרים בשבילם שריפת שחיטת הפסח. הייתה המכה הכי קשה מכל המכות, שאין בשביל מה לחיות. האליל הלך, הכוח הלך, מקור הכוח הלך. אומר החזקוני, לפי זה מובן, למה צלי? שיהיה ריחו נודף בחותמם של מצרים, וידעו שהם אוכלים את עירתם. אם אתה עושה בשר במים, מי יודע מה אתה מבשל? אבל אם אתה עושה בשר על האש, כל העיר יודעת. עקדת יצחק וציווה לאכול אותו כדמותו וצלמו, שלם ראשו על קרעה ועל קרבו. למה? כדמותו וצלמו. שהמצרים יראו מה יושב על המנגל. שלא יגידו, הם אימו עלינו איתו, אבל בסוף שחטו צבי. לא, הם יראו ששחטו את הכבש, והכבש יושב על האש ולא יכול לדבר. זה היה בשביל לבטל את האלילות, את האמונה במזל ובכל העניינים האלה. טוב, זה הסבר פשוט ויפה. אני רוצה אבל ללכת באמת למקום יותר עמוק. ולהסביר בכלל את כל העניין של המצוות. ובייחוד את שתי המצוות האלה, להבין מה זה, מה זה מצווה, למה הקדוש ברוך הוא, איך שאלנו, מה העבודה הזאת לכם? והיה כי יאמרו עליכם בניכם, ילדים שואלים אותנו, אבא, בשביל מה להתפלל, בשביל מה להניח תפילין, בשביל מה אתה קם מוקדם, מי צריך את זה, מה זה נותן? מספרים על אבא אחד, שקורא, לא עלינו וקורא, והילד לא היה מתפלל, היה לו חשד שהילד לא מתפלל. לא היה ברור, הילד אמר, אבא, אני מתפלל, תראה את הסימנים על הידיים וזה, היה לו חשד שהילד לא מניח תפילין. יום אחד הילד בא ואומר, אבא, אני רוצה לנסוע לחבר לשבועיים. בסדר, תן לי כסף. אבא אומר, בסדר, אני אתן לך. מה עשה אבא? שם את 200 שקל, שם לו בתוך התיק של התפילין. לראות. אחרי שבועיים הילד מתקשר, אחרי שבוע הילד מתקשר, אבא, נסעתי לטיול, מאוד נחמד פה, אבל למה לא שמת לי את הכסף? למה שכחת לשים לי את 200 שקל? אומר האבא, תתפלל לאלוקים, תמצא כסף. אז הילדים באים ושואלים אותנו, מה העבודה הזאת לכם? איך אומר הירושלמי, מה העבודה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה? מה העניין? אז אני רוצה ללמוד את המצוות האלו של קורבן פסח וקורבן מילה יותר בעומק ולדבר על המצוות בכלל. רוצה לומר נקודה שמאוד, מבחינתי, מאוד מרגשת ומאוד אישית, אבל היא משל מאוד מאוד חזק ומאוד עוצמתי. בדיוק לפני שנה, לא עלינו ולא על אף אחד, אתם זוכרים גם, חוויתם את זה יחד, התבשרתי על הפטירה של אבא שלי. עכשיו זה היה רגע מאוד מאוד קשה, קודם כל זה היה פתאומי, לא התכוננו לכלום, דיברתי איתו באותו בוקר, ופתאום זה קרה, זה היה לי קשה באופן אישי, כי גם הייתי מאוד קשור אליו, עבדתי איתו יחד, הייתי מדבר איתו 5 פעמים ביום, וזה היה פתאום במכה, וואו. טוב, הביאו אותו לכפר חב"ד, הרבה אנשים רצו להיפרד ממנו, המיטה שלו שכבה שם בבית הכנסת המרכזי, ואני עומד שם בחוץ עם כל הכאב וכל הצער והאלם, אבל אחרי זה עודה ואבוש שנכנסה לי עוד דאגה. אני מתבייש, אבל זאת העובדה. עוד דאגה נכנסה לי פתאום. מה יהיה עם החובה של לעמוד חזן 11 חודש? בחב"ד מאוד מאוד משתדלים לא רק להגיד קדיש, גם לעמוד חזן 11 חודש. ממש מקפידים על העניין הזה, לא מוותרים אף תפילה. עכשיו אני מסתובב הרבה, מרצה, אני פה, אני שם, אני כל שעתיים במקום אחר. למצוא 3 פעמים ביום מניין חזן, מניין חב"ד, שתוכל לעמוד. זה לחץ מאוד גדול, לא ידעתי איך אני אסתדר עם זה. היה לי שם בדיוק בן דוד שלי, שהוא גם עובד במקצוע חופשי וגם מסתובב הרבה בעולם בשביל העבודה שלו. והוא לפני כמה שנים היה אבל. שאלתי אותו, תגיד, איך שרדת את השנה הזאת? איך הסתדרת 3 פעמים ביום תפילה, מניין חב"ד, למצוא מקום שתוכל להיות חזן, לא רק להגיד קדיש, איך שרדת? והוא אמר לי משפט מאוד מאוד חזק, שממש שינה לי את כל ההסתכלות על הקדיש, והאמת היא שזה גם משנה את כל ההסתכלות על המצוות בכלל. הוא אמר לי ככה, תראה, להתחיל את הקדיש זה מאוד מאוד קשה. באמת, זה משבש לך, משנה לך את כל החיים. איך הוא אמר לי, אתה לא יכול לקבל שום, לעשות שום תוכניות לשנה הזאת. שנה הזאת אתה צריך להיות פנוי רק בשביל הקדיש, 3 פעמים ביום שיהיה לך תפילה. זה נורא קשה, הוא אמר, להתחיל את הקדיש. אבל לסיים את הקדיש זה יותר קשה. כשאתה מגיע לימים האחרונים של הקדיש ואתה פתאום חושב שזהו, זה החבל האחרון שקישר אותך עם אבא שלך. החבל האחרון שחיבר אותך באופן מעשי, לא, כמובן באופן רוחני נשארים תמיד קשורים. אבל באופן מעשי, 3 פעמים ביום חשבת עליו, 3 פעמים ביום היית קשור אליו, ומי עכשיו חס וחלילה, השכחה מתחילה לשלוט, הטבע עושה את שלו, הוא אומר, תאמין לי, לסיים את הקדיש זה יותר קשה מלהתחיל אותו. ואז חשבתי שזה משל מאוד מאוד חזק על הנושא של המצוות. אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא. חלקי הוויה אמרה נפשי. כל אחד מאיתנו בא מהקדוש ברוך הוא. אנחנו קשורים אליו בקשר מאוד עמוק. בוא נחשוב, הדבר הכי יפה כדי לסבר את האוזן, מה הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם? הדבר הכי בסיסי. תראו, יושבים פה כמה עשרות אנשים. אין פה 2 אנשים שנראים אותו דבר. יש פה אפילו 2 אחים, נכון? גם כן, לא נראים ממש אותו דבר, אפשר להבדיל ביניהם. בכפר חב"ד יש משפחה, 20 ילדים. אין שם 2 שנראים אותו דבר. וזה דבר מדהים. מה יוצר את ההבדל בין האנשים? כולם באו מאותו אבא, מאותו אמא. היו צריכים להיראות אותו דבר. עם אותם כישרונות, עם אותו אופי, אותו מקצוע, אותו תחביב. כל אדם בעולם נראה אחרת. מה זה? זה רק הקדוש ברוך הוא. אין דרך אחרת להסביר את זה. הקדוש ברוך הוא משקיע בכל אדם תשומת לב. אין אצלו פס יצור 79. כולם נראים אותו דבר, כמו מיצובישי. זה לא הולך ככה. כל אחד הוא אדם הראשון, כל ילד מקבל את האף שלו, את האוזניים שלו, את המזל שלו, את הגורל שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד מאיתנו, כל אחד קשור לקדוש ברוך הוא. אבל איך נהיה קשורים אליו? איך נתקשר איתו? מה הקשר בינינו בכלל? הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אינסופי, רוחני, קדוש, ומה אנחנו? חומרים, נמוכים, אגואיסטים, קטנים. איך אפשר לעשות קשר עם ריבונו של עולם? איך אפשר בכלל ליצור חיבור איתו? זה הרי דבר שהוא בלתי אפשרי, דבר והיפוכו. למה הדבר דומה? בוא נביא משל מאוד פשוט. נניח, יש אדם גר בניו ג'רזי, שכן של איינשטיין. הוא גר בניו ג'רזי שם ליד האוניברסיטת פרינסטון. יום אחד, דייר חדש, איינשטיין בא לקנות שם דירה. אלברט איינשטיין, הפיזיקאי המעולל, ממציא האטום, קוונטים, כל התורות הגדולות, בא לגור לידו חצר משותפת. עכשיו, אתה רוצה קשר עם איינשטיין. אתה רוצה לדבר איתו אחרי צהריים, הגדולה הזאת, איינשטיין שכל העולם מדבר עליו. דבר איתו, להתייעץ איתו, לשאול אותו מה הוא חושב על זה, מה הוא חושב על זה. אבל מה דבר איתו? מה הקשר בינך לבין איינשטיין? הוא כל כך גדול, אתה לא קיים לגביו בכלל, הוא רואה אותך, אתה לא קיים. הוא כל כך גדול, עסוק בעניינים גדולים, ואתה טיפוס כזה פצפון, כמונו, שחי בשטויות. איך תיצור איתו קשר? איך אפשר ליצור חיבור? אז כתוב רעיון מאוד מאוד יפה. הדרך היחידה ליצור קשר עם דברים גדולים, עם אנשים גדולים, זה כשאתה משרת אותם. תאר לך שיום אחד איינשטיין קורא לך, אומר לך, אהלן, שכן נחמד, תעשה לי טובה. אני רוצה לשלוח מכתב בדואר, אבל אין לי מושג איך שולחים מכתב בדואר. אני לא יודע. אולי אתה מוכן לעשות לי את הטובה, לבוא להראות לי, להדביק בור, לכתוב בשבילי, לקחת אותו לבית הדואר. אתה עושה את זה יום אחד, יומיים, אחרי שלושה ימים, אתם נהיים חברים. הוא כבר מתייחס אליך, אתה מתייחס אליו, אתם נהיים צריכים אחד את השני, יש משהו שקושר אתכם. כתוב בחסידות רעיון מאוד מאוד עמוק. זה הרעיון של המצוות. מה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? הוא כל כך גדול, אנחנו כל כך קטנים. איפה אנחנו נפגשים? כשאנחנו עושים את הרצון שלו. המצוות זה היד, החבלים שהוא שולח לנו כדי שנתחבר איתו. קמת בבוקר מוקדם, יכולת ללכת לעבודה כמו כולם, אבל לא. הלכת לבית כנסת, הנחת תפילין, התפללת עכשיו. מה עשית איתו? מה עשית עכשיו? התחברת איתו. נהיית קשור אליו, עשית את הרצון שלו. אז איך כתוב בחסידות רעיון כל כך עמוק? מה זה מצווה? כולם אומרים מצווה מלשון ציווי, הוא מחייב אותנו. אומרים לא זה מצווה. מצווה מלשון צוותא. הקדוש ברוך הוא אומר בואו תחיו איתי בצוותא. בואו תהיו קשורים אליי, אני רוצה קשר עם בני האדם. איך תהיו קשורים אליי? אתם כל הם עסוקים בכסף. איך תהיו קשורים אליי? אז הוא נתן לנו שלוש פעמים ביום תפילה, פעם ביום תפילים, צדקה, ברית מילה, עוד כמה מצוות, שככה אנחנו קשורים. שולחים בשבילו מכתבים בדואר, אנחנו קשורים ומחוברים אליו, וככה אנחנו חיים איתו בצוותא. אז הרעיון של המצוות זה רעיון מאוד מאוד עמוק, כדי שנתרומם מעל טבע ונהיה קשורים עם האינסוף. נפסיק להיות בני אדם מוגבלים סופיים, יש לנו פה הזדמנות פז לא נורמלית להתחבר עם האינסוף, להתעלות מעל כל הגבולות של הטבע ולהיות קשורים עם האינסוף. ואני רוצה לספר על זה סיפור מאוד מאוד מיוחד שעובר בכתבי חב"ד מדור לדור, סיפור מאוד מיוחד. זה היה בתקופה של הבעל שם טוב. כולם היו מפוחדים מהמשיחיות, משבתאי צבי, כל מיני כאלה אנשים שעשו כשפים ועשו עניינים וניסים, מאוד פחדו מזה, כולם פחדו מזה. יום אחד מתפרסם בעיירה שיש פה יהודי מאוד פשוט שעושה ניסים. בבא, אבל לא בבא שעומד בראש ישיבה ויש לו רוח הקודש. איש פשוט שהיה חיית. חיית לפרנסתו. יושב כל היום עם קסקט בבוטקה שלו, מחיית לאנשים, תופר מכנסיים, אבל מה התגלה? שהוא עושה ניסים. אנשים באים אליו, מבקשים ברכה שהילד ייכנס לישיבה, נכנס לישיבה. מבקשים ברכה שהאישה הזאת תלד, יולדת. מבקש ברכה לזיווג, זיווג. המינים שלו מתקיימות. מאוד מאוד נבלו. אמרו, מי יודע, אולי הוא עושה איזה עניינים עם שמות, עם כשפים, עם מקובלים. מאיפה יש כוח לחיית פשוט לברך? כל הברכות שלו התקיימו. הראשי הקהל רצו לתפוס אותו, להקות אותו, להחרים אותו, להגיד שאסור לי לקיים איתו קשר. מאיפה זה? כנראה קבלה מעשית. מאיפה יש לו כוחות? אמרו את זה לבעל שם. טוב, בעל שם טוב אמר שלפני שמחרימים אותו, הוא רוצה לדבר איתו. הוא רוצה להבין מי הוא. הבעל שם טוב קורא לו אליו. אומר לו, אדוני החיית, אני שומע שהברכות שלך מצליחות, שמכל העיר באים בקש לך ברכות. תספר לי מה הכוח שלך. הוא אומר, אני לא יודע, רבי, אני לא יודע. פעם בא מישהו, ביקש ברכה, רציתי לשלוח אותו, ממני נתתי לו. אחרי שבוע הוא חוזר, אומר, ברכה התקיימה. ועוד אחד בא, ועוד אחד. אומר לו, בעל שם טוב, תגיד לי מתי זה התחיל. תספר לי מה עשית לפני שזה התחיל, שאני אבין. אז הוא מספר סיפור. הוא אומר, רבי, אני אספר לך מה היה. אני והשותף שלי, אנחנו חיפשנו עבודה, היינו שני חייטים בעיר, לא הייתה עבודה, קהילה קטנה, יהודית, כל אישה תופרת לעצמה את הבגדים, לא הייתה לנו עבודה. אמרנו לחפש עבודה מחוץ לעיר. יצאנו מחוץ לעיר, התחלנו להסתובב אצל הפריצים, מסביב לעיר יש את כל הבתים הגדולים, הארמונות של הפריצים, דפקנו בדלת, אמרנו אנחנו חייטים מוכשרים, מי צריך עבודה? הייתה שם איזה גברת אחת, אשתו של הפריץ, שאמרה, או באתם בזמן, יש לנו חתונה עוד מעט, ואני חייבת להרים אירוע שכל נשות הפריצים יצא להם עיניים מעיניים. אני חייבת לעשות כזה נשף, להלביש את הבנות שלי בכזאת צורה שכולם לא ראו אירוע כזה. ישבנו חצי שנה, עבדנו מבוקר עד ערב, הלבשנו אותה ואת המשפחה שלה בצורה שלא הייתה חתונה כזאת בכל האזור. כמובן היא התרגשה, שילמה לנו הרבה הרבה כסף, ואז אמרנו אנחנו רוצים לחזור הביתה, מתגעגעים לאישה והילדים, בשביל מה אנחנו עובדים? בשבילה. אנחנו חוזרים הביתה לעיר, נכנסים מהעיר, שומעים בחיות. מהבית הראשון בחיות. מה היה? נכנסים הבית, יש שם בחור, יושב ובוכה. מסתבר שהוא סיכם שידוך עם בחורה אחרת, אבל שניהם יתומים. ואין להם איפה לעשות את החתונה. עניות גדולה, אין מאיפה לעשות את החתונה. והבחורה רוצה לבטל את החתונה. היא אומרת, אם הוא לא יביא נדוניה, אם הוא לא יביא דברים מינימליים של לקיים את החתונה, היא רוצה לבטל את השידוך. אז הוא יושב ובוכה. טוב, אנחנו, אני והחייד שלי השני, אנחנו יודעים שאנחנו מחזיקים סכום כסף גדול בכיס, והזוג הזה, זוג יתומים, בוכה. אני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, אני מצטער מאוד, חצי שנה לא הייתי בבית, אשתי גידלה לבד את הילדים, אני לא יכול ככה לוותר. מה זה לתת את הכסף להם, ומה אשתי? היא לא שווה שום דבר. יצא מהבית והלך. ואני עמדתי שם ולא יכולתי לראות את הבכי שלהם. הוצאתי את כל הסכום הגדול שהרווחתי בחצי שנה. אמרתי, הקדוש ברוך הוא עזר לי, יאללה, יעזור לי בזאת השם ממקום אחר. נתתי להם, אמרתי, קחו, יש פה מספיק בשביל לעשות חתונה יפה, לקנות בגדים יפים, גם לילדים שלכם יש, תחיו באושר. ויצאתי. חזרתי העירה בלי פרוטה. אשתי מסתכלת עליי, אומרת, מה הבאת? אני אומר, לא הבאתי כלום. חזרתי לבודקה שלי כמו מסכן, אבל מאותו יום קרה נס. כל מילה שאני אומר מתקיימת. הקדוש ברוך הוא התחיל לאהוב אותי, התחיל להקשיב לי. אומר הבעל שם טוב, אם ככה תמשיך. אבל זה הרעיון של המצוות. מצווה הופכת אותנו לאינסוף. היא מחברת אותנו עם האינסוף, היא לוקחת בני אדם, כמוני וכמוכם, מה אנחנו שווים? כוס מים אנחנו שווים, מה אנחנו שווים? אבל אנחנו פתאום נהיים אינסוף. פתאום אנחנו, הכוח שלנו נהיה אינסופי, כי אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. יוצאים מכל הגבולות של הטבע, מכל הגבולות של המציאות, מתעלים מעליהם והופכים להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא. יש סיפור מאוד מאוד מרגש שהרבי הקודם מספר, והרבי הזכיר אותו בכמה וכמה שיחות, גם שמעביר את ה... אני יכול לומר בדיחה על חשבונך? ראיתי פעם פרסומת שרוצים להראות על איזושהי תוכנת מחשב כמה היא קלה. אז שומעים ילד קטן אומר, התוכנה הזאת כזאת פשוטה לשימוש, אפילו אבא שלי כבר יודע להסתדר איתה. טוב, לחזור לענייננו, אל תדאג, אני אומר את זה גם על עצמי, לי אין את המכשיר שיש לך.
נתחלף.
לא כדאי לך, לי זה כדאי, לך זה לא כדאי. נחזור לענייננו, יש סיפור שהרבי סיפר כמה פעמים, שהרבי הקודם סיפר, סיפור מדהים, אבל כל כך ממחיש את הנקודה הזאת. מה הכוח של יהודי שמתחיל לקיים מצוות? איך הוא מתעלה מעל כל הגבולות ומגיע למקום אחר לגמרי? ב-1927, תפרש פייזיין, מיד אחרי המהפכה הקומוניסטית, התחילה מסע הרצח, מסע ההרג ברוסיה. הקומוניסטים רצו להשליט את הדת שלהם, את החוסר דת שלהם, ובשביל זה הכל היה קשר, הם הרגו מיליוני אנשים, כל מי שרק העיז להתנגד, יהודים וגם לא יהודים. כל מי שהעיז לקיים חיים אחרים מהטירוף שלהם, פשוט חיסלו אותו. מיליוני אנשים הם חיסלו תוך כמה שנים. בסיוון תפריש פייזיין, הם פרצו לבית של הרבי הקודם בלנינגרד בפטרבורג, ועצרו אותו. לקחו אותו לחקירה, אבל זה לא הייתה חקירה. היה עליו גזר דין מוות. הם התכוונו לחסל אותו. הרבי אומר שכל הלילה הוא שמע יריות במרתף של הכלא. החוקר התרברב בפניו. שהרגנו הלילה 140 איש כמדומני. הם היו רוצחים, מחסלים אנשים בלי משפט. באחת החקירות, ככה הרבי הקודם מספר, סיפור מבהיל, לחשוב עליו, צריך לחשוב עליו גם אחרי השיעור. הרבי הקודם מספר שהם ניסו לחקור אותו, מאיפה מתנהל כל הפעילות של חב"ד, כל הפעילות הדתית, מאיפה היא ממשיכה. והרבי כמובן, מיד שהוא הגיע, הוא החליט שהוא לא סופר אותם. הוא עונה להם ביידיש, לא עונה להם לא בעברית, לא עונה להם ברוסית, סליחה, הוא לא מכיר בהם בכלל. החוקר באמצע איבד הסבלנות. הוציא אקדח מהכיס ושם אותו לרבי בראש ואמר, אני אירה בך. אם אתה לא משתף איתי פעולה, אני אירה בך. אנחנו יורים כל הזמן באנשים. הרבי הסתכל לו בפנים ואמר לו, האיומים שלך מאיימים על מי שיש לו הרבה אילים ועולם אחד. לי יש כל אחד ושני עולמות, אז אני לא מתרגש מהאיומים האלה. מה הרבי אומר לו בעצם? אני בצוותא עם הקדוש ברוך הוא. אתה חי בעולם הזה, היום אתה כאן, מחר אתה בקבר, מה אתה שווה? אני חי למעלה מהטבע. אני מקיים מצוות, אני מחובר עם האינסוף, אני מחובר עם ריבונו של עולם, אז מה אתה מבלבל לי במוח? וזה הרעיון של המצוות, זה החבלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי להיות קשורים איתו, כדי לפרוץ את כל המחסומים ואת כל הגבולות ולהיות קשורים עם האינסוף של למעלה. אז זה העניין הפשוט של המצוות. בואו נקרא קטע כל כך יפה, בהיום יום ח' חשוון, עמוד מובא מספר 4. מצווה לשון צוותא וחיבור. והעושה, זאת אומרת, מצווה זה לא מלשון צו, אתה חייב לעשות. כמה אנחנו אומרים לילדים, שאני ילד שואל אבא, למה לקום בבוקר? תקום כבר, הוא שואל אותך למה, אתה צועק עליו. זה נקרא מצווה מלשון ציווי. יש אבל להסביר לו, להגיד לו, ילד, אתה קם בבוקר, אתה הולך לבית כנסת, אתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא מקשיב לך. האינסוף מקשיב לך. איפה יש לך דרך אחרת ליצור קשר עם ריבונו של עולם? שאתה יושב ברחוב ואוכל משהו. אבל אתה הולך לבית כנסת ופותח סידור, הקדוש ברוך הוא מקשיב לך, איזו הזדמנות זאת. מצווה לשון צוותא וחיבור, והעושה מצווה מתחבר עם העצמות ברוך הוא. איזה דבר מבהיל. יהודי לובש תלית, לובש תפילין, הוא עכשיו מתחבר עם עצמות אינסוף. הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזהו שכר מצווה, מצווה. המשנה אומרת שכר מצווה, מצווה. כתוב בחסידות מה הפירוש? השכר הכי גדול על המצווה זה החיבור שבה. יותר כבר לא צריך יותר מזה. תחשוב שאומרים לך, קח מספר טלפון, זה המספר של ראש הממשלה. מתי שאתה רוצה אתה יכול להתקשר אליו, מה שאתה רוצה אתה יכול לבקש ממנו, כל בקשה, אבל לא כמו ראש הממשלה שלנו, כל מה שתבקש גם ימולא, גם ייושם בשטח באמת, לא רק יהיו הבטחות. תחשוב שאתה מקבל דבר כזה, יש דבר יותר גדול מזה? שכר מצווה, מצווה, השכר הכי גדול על המצווה זה המצווה בעצמה. הרעיון הזה שאתה מקבל טלפון של ריבונו של עולם. אתה מקבל עכשיו חבל לעצמות אינסוף ברוך הוא, אז מה צריך יותר מזה? וזהו שכר מצווה, מצווה, מה שנתחבר עם עצמות אינסוף מסווה הציווי, זה שכרו. ואדמור הזקן בתניה פרק מ"ו מביא לזה משל כל כך חזק, הוא אומר, תאר לך שאתה יושב בבית שלך, ויום אחד דופק אצלך ראש הממשלה הזה, זה לא היה ראש הממשלה, זה המלך, שהוא היה באמת אינסופי, לראש הממשלה אין כוח, הוא מוגבל בממשלה, יש לו בקושי 61 אצבעות. אתם יודעים שכשביבי היה אצל הרבי, הרבי אמר לו, זו הייתה נבואה ממש. הוא היה אז שגריר ישראל באום, ילד, אף אחד לא חשב שהוא נבחר לראש ממשלה בתור איש צעיר. אז הוא היה עוד יותר צעיר, 6 שנים יותר מוקדם. ומה 6 שנים? ב-2006, אז זה היה, כן, יותר מ6 שנים. ועל כל פנים, סליחה, הוא נבחר ב-96, הוא היה צעיר ב-89, כן, 7 שנים קודם, בתור שגריר, בסוף הכהונה שלו באום. הרבי אומר לו, אתה תצטרך להתמודד עם 119 ח"כים. זו הייתה נבואה שהוא יהיה ראש ממשלה, תתמוד. אז ביבי פעם ראה את הוידאו הזה והוא אמר, תראו, הרבי לא השאיר לי אפילו אדם אחד, אפילו חבר כנסת אחד, אבל תצטרך ללחם עם כולם, ככה זה אצל יהודים. אתה אחד נגד 120. על כל פנים, אז ראש ממשלה זה לא משל. המשל האמיתי זה מלך. כי מלך היה באמת עושה מה שהוא רוצה. אם היה רוצה, היה מחסל עיר שלמה, כי ככה בא לו. אם היה רוצה לתת לך שדה, הוא היה מחסל את כל העיר בשביל לתת לך את השדה של מישהו. עשה מה שהוא רוצה. אומר אדמור הזקן, תחשוב שאתה יושב בבית, בבודקה שלך, מסכן, מה יש לך? פתאום המלך של המדינה דופק אצלך, ומחבק אותך, ואומר בוא איתי להיכל, וסוחב אותך לארמון המלך, וכל העיתונאים מצלמים, וכולם רואים, ואז נותן לך שכר גדול. כמה תאהב את המלך הזה? בשביל הטובה, בשביל הכבוד, בשביל הגדולה שנתן לך. אומר אדמור הזקן, מה עשה לנו הקדוש ברוך הוא? לקח חבורה של עבדים שפלים במצרים, גוי מקרב גוי, חבורת גויים, אסף אותנו אליו, אמר בואו תהיו שייכים אל האינסוף. תהיו עם סגולה של האינסוף דרך המצוות שלי. כמה אנחנו צריכים לאהוב אותו, כמה אנחנו צריכים להודות לו. תניה פרק מ"ו, מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה לישידיות ושפל אנשים, ויורד אליו במקום כבודו עם כל שריו יחדיו, ומקימו ומרימו מהשפטו, ומכניסו להיכלו, ומתייחד עמו שם בייחוד וקירוב אמיתי וחיבוק ונישוק. על אחת כמה וכמה שתתעורר אהבה כפולה ומכופלת, בלב האידיוט הושפל אנשים הזה על נפש המלך. והנה ככל החיזיון הזה וגדול יותר מאוד עשה לנו אלוקינו. הניח הקדוש ברוך הוא העליונים והתחתונים, ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו, וקרבם אליו בקירוב וייחוד אמיתי, היא השגת התורה וידיעתו, וידיעת רצונו וחוכמתו, וגם בבחינת חיבוק וקיום המצוות ברמה חברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שלו, נתן לנו את המצוות שלו, נתן לנו אפשרות ליצור איתו קשר של חיבוק ונישוק, כזה חיבוק אמיתי. וזה הרעיון של המצווה. כמו שאמרנו, הדרך להתחבר עם למעלה, הדרך להתחבר עם האינסוף. אז זה כבר רגש אחר למצווה. עכשיו אני מסיים, אומר הרבי, זה הרעיון של שתי המצוות הראשונות. שאלנו, מה פתאום שתי המצוות הראשונות הם דם מילה ודם פסח? למה דווקא היו צריכים את המצוות האלה בשביל לצאת ממצרים? אז הרבי אומר, רעיון נפלא. מצווה אחת נועדה לחבר אותם עם הקדוש ברוך הוא, מצווה שנייה נועדה לנתק אותם מכל ההבל מסביב. הכל נועד כדי לקיים את הקשר איתו, לקיים את החיבור איתו. אז דם מילה, מה זה ברית מילה? מה זה בעצם הרעיון של ברית מילה? ברית מילה זה כמו טבעת נישואין. מה עושה אישה נשואה? מה עושה אדם נשוי? אישה שלובשת טבעת נישואין, מה היא בעצם אומרת לכולם? אני שייכת למישהו, אני לא הפקר. אני לא רכוש ציבורי. אני שייכת למישהו, חתמתי את הגורל שלי, מישהו אני שייכת אליו. מה זה הברית? זה בדיוק הברית. זה סמל שיהודי קובע בגוף שלו. אני שונה מכולם. ודווקא במקום של תאווה, אני לא הפקר, אני לא עושה מה שאני רוצה. אני קשרתי את גורלי בקדוש ברוך הוא, אני מחויב לחוקים שלו. אז באה המצווה הראשונה ומה אומרת? תתחברו אליי. מצווה לשון צוותא וחיבור, אז המצווה הראשונה היא דווקא מילה, כי החיבור הכי עמוק והכי קבוע בגוף שלנו אל הקדוש ברוך הוא. והמצווה השנייה היא דם פסח, מה הרעיון של דם פסח? התנתקות. כמו שאישה נשואה, מצד אחד היא מתחברת לאיש, מצד שני היא מתנתקת מכל הגברים האחרים. היא לא רק מחוברת אליו, היא גם צריכה להתנתק מכולם. זה היה דם פסח ודם מילה. דם מילה התחברנו אליו, דם פסח מה אומר? אני זורק את כל המזלות, את כל האמונה בדברים האלה, אני מחובר לקדוש ברוך הוא, אני עושה את המצוות שלו, מאמין שזה ייתן לי מזל, זה ייתן לי שפע, זה ייתן לי ברכה, זה כל העניין. אז נסכם. תכלית המצוות היא בשביל להתחבר איתו. איפה זה בא לידי ביטוי? בעיקר בשתי המצוות הראשונות. דם מילה חיברה אותנו אליו לנצח, באופן קבוע, באופן הכי חזק והכי בולט שיש, ודם פסח ניתק אותנו. זו הייתה השלילה. ניתק אותנו מכל האבלים, מכל האלילים מסביב. נסיים אצל היהודים, אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק ט"ז עמוד 117, אצל יהודים באותה תקופה היה חיסרון כפול, היה חסר להם בעשה טוב, בקיום המצוות, לא הייתה להם שום מצווה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, היה חסר להם בסור מרע, הם היו דבוקים בקליפת מצרים, ולא שייך לגאול אותם משם, כלומר להוציא את הרע שדבק בהם. לפיכך נתן להם שתי מצוות, דם מילה נועד להכניס אותם באופן חיובי בברית עם הקדוש ברוך הוא, ואילו דם פסח נועד לבטל את היותם שטופים באלילים, נועד לעקור אותם מכל האמונות האחרות, מכל ההבל מסביב. ואני אסיים בנקודה אחרונה, עכשיו אנחנו מבינים מה שעונים לבן הרשע, התחלנו עם זה את השיעור, הוא שואל שאלה תמימה, אבא, מה העבודה הזאת לכם? מה אתה קם בבוקר, הולך לבית כנסת, מתפלל, מי צריך את זה? לך לעבודה, תעבוד עוד שעה. מה עונים לו? הקה את שיניו, תוציא את העוקץ, תגיד לו, יודעים למה אומרים לו הקה את שיניו? כי יש דבר מאוד מעניין, כמה כל מילה בתורה היא מדויקת. אצל הבן החכם כתוב, והיה כי ישאלך בנך. הוא שואל, מה כתוב אצל הבן הרשע? והיה כי יאמרו עליכם בלכם. הוא לא שואל, הוא אומר, הוא יודע, הבן הרשע הוא יודע הכל, אצלו הכל בא בשפה חיובית, אז יאמרו עליכם בלכם. אז דבר ראשון, הקה את שיניו. תוריד לו את הווליום, תגיד לו, הלו, אתה ילד, אתה צריך עוד להקשיב, אתה עוד לא יודע הכל. אמור לו, מה?
הקה את שיניו, טרח
וגרח. אז אנחנו כמו חסידים, לא רוצים לפרש את זה ככה, אנחנו אומרים, תחליש את ההתקפה שלו, תגיד לו, הלו, קצת כבוד, דבר בכבוד לאבא, יותר מבוגר ממך. אמור לו, אילו היית שם, לא היית ניגל. בלי לקבל את עול מלכות שמיים, אי אפשר להיגאל. לא היית ניגל, מה הרעיון? אם רוצים לצאת ממצרים, רוצים להתחבר עם האינסוף, רוצים להישאר קיימים לעד, עם ישראל קיים 4,000 שנה, איך כל כך הרבה שנים? כי התחברנו איתו, אז נהיינו אינסופיים. ככה התחברנו על כל ההפרעות, אתה צריך להגיד לילד, תשמע איזה חיים אתה רוצה. אתה רוצה להיות כמו כולם, בסדר. אבל אתה רוצה להיגאל, אתה רוצה להיות קשור עם האינסוף, אתה רוצה לתת ביטוי לנשמה שלך, אתה חייב לקבל את המלכות שלו. זה הדרך שלנו להתעלות מעל החומריות, מעל האנושיות, ולהתחבר עם האינסוף. ואני אסיים את השיעור בסיפור חסידי כל כך יפה, שממש ממחיש את הנקודה הזאת. היה בעיר פרמישלן, עיירה, פרמישלן, היה שם נהר, לא היה בית מרחץ בעיר. ברוב העיירות היה, כמובן מקלחת לא היה בשום בית, אבל איפה היו רוחצים? היה בית מרחץ באמצע העיר, שיום שישי כולם היו הולכים להתרחץ, גם חלק מהמקומות גם היה מקווה שם. בעיר פרמישלן אפילו זה לא היה. עיירה כל כך קטנה ונידחה, אפילו בית מרחץ לא היה. מה היה? איפה היו רוחצים? בנהר. הולכים לנהר ושם מתרחצים. כל השנה זה היה מאוד נוח. הבעיה הייתה בימים האלה, בינואר, פברואר, בשיא החורף, לא היה אפשר לרדת לנהר, כי היו צריכים לרדת איזשהו הר. ההר הזה היה מאוד מחליק מהשלג, אתה יכול ליפול להתרסק.
הכל כפו, לא?
מעבר לבעיה שהנהר היה כפו, הייתה בעיה לרדת אליו. אז אפילו הצעירים לא היו יורדים. פעם עמדו שני בחורים צעירים ומתלבטים כן לרדת את ההר, לא לרדת את ההר, רוצים להתרחץ, רוצים לחבס את הבגדים, ולא יודעים פוחדים. פתאום התקרב בן אדם, שכבר לא היה צעיר, זה היה רבי מאיר מפרמישלן, היה צדיק גדול, יורד, בלי לחשוב פעמיים, יורד את ההר, יורד למים. כשהוא הולך חזרה, הם שואלים אותו, רבי, אתה לא פוחד להחליק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אתה אדם מבוגר, אתה לא פוחד ליפול למטה. אז הוא אמר להם, מאיר קשור למעלה, וכשקשורים למעלה, לא נופלים למטה. אז זה הרעיון. צריך להגיד לילד, הילד שואל אותך, אבא, מה העבודה הזאת לכם? צריך לענות לו, אתה רוצה להיות קשור למעלה? אתה רוצה להיות קשור לאינסוף, להיות קשור למשהו שהוא למעלה מהעולם? צריך לקבל עוד מלכות שמיים. בלי זה אי אפשר להיגאל, בלי זה אנחנו נשארים תמיד עם הרפש שלנו.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.